בני מררי למשפחותם, לבית אבותם, תפקוד אותם. אמרנו שמררי הם הסבלים שסובלים, סוחבים את הקרשים, כל מה שקשור לשלד זה בני מררי, כן. מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקדם, כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. וזאת משמרת מסע מכל עבודתם באוהל מועד, קרשי המשכן, בריחיו, עמודיו ועדניו. ועמודי החצר סביב ועדניהם ויתידותם ויתראיהם לכל כליהם וכל עבודתם, ובשימו תפקדו את כלי משמרת מסע. רש"י אומר, מה זה יתידותיהם ומיתראיהם? וכל מה שקשור לקרש, לעצים, לדברים כאלה, זה מררי. אמרנו, למה קוראים להם מררי? ממורמרים כל הזמן. הם צריכים לסחוב דברים קשים, יש להם מרירות. מה זה העניין של היתדות האלה? אומר רש"י, ויתודתיהם ומתראיהם של עמודים, שהרי יתדות ומתראי הקלעים במסע בני גרשון היו. ראינו את זה בעצם בני גרשון. ויתדות ומתראים היו ליריות ולקלעים מלמטה, שלא תגביהם הרוח. ויתדות ומתראים היו לעמודים סביב, לתלות בהם הקלעים, כן? ובשפתם העליונה בקלונסאות וקונדסים כמו ששמיעה מלאכת המשכן. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. החצר, איך, מה זה היה החצר? היו קרשים בתוך אדנים כאלה, היו קרשים, ובין הקרשים היו יריות בד, וזה היה בעצם החצר. יריות בד האלה, הייתה באה רוח, אז הייתה מעיפה אותם, הייתה מרוממת אותם. אז היו יתדות מיוחדים שהיו מקבעים את היריות באדמה. זה יתדות של הבדים. זה היו לוקחים בני גרשון. למה? כי כל מה שקשור לבדים, זה היה שייך לבני גרשון. אבל היו גם יתדות שהחזיקו את העמודים שלא יפלו. זה כבר קשור לקשר, לקרש, כן? זה כמו, נגיד לכם, באוהל. אוהל. אז מי היה לו, היה בצבא, יודע, יש אוהל סיירים, או יש אוהל גדול יותר. אז יש יתדות שמחזיקים את, את הקרש שלא לא התמוטט, שמחזיקים את הקרש, ויש יתדות שהיריעה של האוהל לא תעוף, כן? על שתי היתדות האלה אומר כאן רש"י. בני גרשון באותם יתדות של הקרשים, ובני ומיתרים, מיתרים זה חבלים, כן? ובני של לא של הקרשים, של היריות. ובני מררי היו עוסקים ביתדות של הקרשים, כן? אז רואים עד כדי כך חלוקה של פרטי פרטים, כל אחד מהצר מסתם כל יתד היה מסומן, אומר זה שייך ליריות, זה שייך לקרשים, וכל אחד מהאנשים ידע מה להרים, מה לסחוב. ככה בחיים, יש גם פרטים, לא רק כללי אלא פרטים. כל פרט צריך לדייק, אם אתה לא מדייק בפרטים, זה בלבול אחד גדול. טוב, אנחנו במשניות, בפסחים, פרק ח'. כן, פרק ח', משנה ב'. אומר לעבדו, צא ושחט עליי את הפסח, שחט די יאכל, שחט תלה יאכל, שחט די ותלה יאכל מן הראשון. להבין את המשנה הזאת צריך להבין ככה. אנחנו שוחטים את הפסח לשם מישהו. עכשיו, אדם יש לו עבד. הוא אומר, לך תשחט לי את הפסח. הפסח יכול לבוא משני סוגים, יכול לבוא מתלה. תלה זה מכבשה, כבשה קטנה זה נקרא תלה, ויכול לבוא מגדי. גדי זה עז קטן, כן? אז או גדי או תלה. שהבעל הבית בא ואמר לו, שחוט לי את הפסח, אבל לא אמר לו ממה. גדי או תלה, לא אמר לו. על העבד הוא אמר. העבד יכול להביא, כן? ולא פירש לו עם כבש, אם גדי זה עם שחט, לא אמר לו מה. הרי נאמר בפסח מן הכבשים ומן העזים תיקחו. תיקחו, זאת אומרת, או זה או מזה או מזה, אפשר גם זה וגם זה. שחן גדי עזים, יאכל רבו ממנו, אף על פי שרגיל היה בכל שנה לשחוט תלה. בא לבית רגיל תמיד לאכול בשר כבש, אבל העבד שחט לו גדי עזים, אז הוא אומר, טוב, הוא שחט לו גדי עזים, הוא כבר יאכל מהבשר של הגדיש, למרות שהוא לא כל כך טעים אולי. שחט תלק, ההפך, הוא שחט, העבד שחט תלה, יאכל אף על פי שנרגע לשחוט גדי הבעל הבית, שהואיל ולא פירש לעבדו מה לשחוט, שמח על מה שישחוט, אמר, לך תשחט לי. לא אמר לו גדי או תלה, הוא שחט מה שהוא שחט, אז מה שהוא שחט, הוא יאכל גם בעל הבית מאותו קורבן. אבל אם העבד שחט גם גדי וגם תלה, כאן כבר בעל הבית בבעיה. הרי אין אדם נמנע על שני פסחים, זה כלל, רק על פסח אחד. יאכל מן הראשון מה ששחט ראשון. מה יעשו עם השני, שהוא נשחט לשני פסח? הכלל הוא, אם זה פסול, שורפים אותו. אז אם השני ישרף, בגמרא מבואר שההלכה הזו נאמרה לה במלך ובמלכה. למה במלך ובמלכה? אבל בשאר בני אדם, הדין, היו ששניהם ישרפו. למה? כי שניהם לא נשרפו, לשם מצטרך נשחטו, לשם מצטרך להשחט. שכן מובא בברייתא מעשה במלך ומלכה, שאמרו לעבדיהם, צאו ושחטו עלינו את הפסח. ויצאו ושחטו עליהם שני פסחים. אז מה, שני פסחים כבר של... צריך פסח אחד, אי אפשר לשחוט שני פסחים. באו ושאלו את המלך, אמר להם, לכו ושאלו את המלכה. באו ושאלו את המלכה, אמרה להם, לכו ושאלו את רבן גמליאל. יאו, אני לא יודע. לכו, מה שרבן גמליאל להגיד לכם?
מה שאלו רבן?
מה?
מה אמרה להם לשאול את רבן גמליאל?
מה עושים? הרי צריך לשחוט רק פסח אחד. עכשיו, הוא הלך ושחט שני פסחים. מה עושים עם הפסחים האלה? הרי ודאי שזה לא... יש כאן, זה פסול לדברים. אבל הלכו אל המלך ושאלו אותו. הלכו אל רבן גמליאל, באו ושאלו את רבן גמליאל, אמר להם, מלכה ומלך שדעתם קלה עליהם, יאכלו מן הראשון, מהשחיטה הראשונה. אמרו, אנחנו לא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני. כך אמר רבן גמליאל. מה זה דעתם קלה עליהם? יש כאן פירוש רש"י שאומר שסומכים על עבדיהם ואינם מקפידים על סעודתם. אם גדיים, תלעים, מה שיביאו נאכל. לפחד יאכלו מן הראשון, כיוון שאין הקפדה, יצאו בראשון לידי חובתם. והשני לחינם נשחל. כן, ככה, יש כאן עוד כמה פירושים מה זה דעתם קלה עליהם. בכל זאת זה דבר ייחודי. אבל ברגע ששוחטים שני קורבנות לפסח, לאותם, לפסול, צריך לשרוף את זה. שכח העבד, מה אמר לו רבו? אמר לו רבו, יאללה, לך תשחוט לי. מה? די, עד, מה? כבשה, מה? מה אתה רוצה? אז הוא הלך ושכח. הוא שכח מה אמר לו רבו. גדי או תלה, אבל העבד שכח. מה יעשה? ישחוט תלה וגדי ויומר. אם גדי אמר לי רבי, גדי שלו ותלה שלו, יבוא לרבי שלו, יגיד לו, הביא לו, רבי, אני שכחתי מה אמרת לי, מה שבטוח בטוח, אני שכחתי גם את זה וגם, מה אתה רוצה? גדי? כאן גדי. תלה? כאן. לפי מה שבא לבית יגיד. יהיה הגדי בשבילו והתלה בשבילי. אם התלה אמר לו רבי, תלה שלי וגדי שלו. ואין כאן עניין של ברירה, שהרי רבו פירש לו מה שחוט, אלא שהוא אינו יודע, זה ששחט, שחט. בגמרא מבואר שמדובר כאן כגון שהולך העבד לרועה של רבו, הרוצה בתיקונו, בתקנתו, ועלה נותן לו גדי ותלה, אומר לו שחוט שניהם כדי שישחט, כמו שאמר לך רבך, הוא לא אומר לו בדיוק, הוא לא יודע. והרי אחד מהם שלך, על מנת שאין לרבך רשות בו, ולכן שניהם קורבן פסח. האם העבד, הרב אומר, אני רוצה גדי, הוא אומר, בסדר, אני את הכבש, אז זה בסדר. כגון זה יכול העבד להתנות שאחד מהם הוא בשבילו. אבל אם לא כן, אינו יכול להתנות, שהרי מה שקנה העבד קנה רבו, ונצאו שניהם של רבו. אז שכח רבו מה אמר לו, הבא ואומר לרב, נו, מה אמרת לגדי או תלה? אומר, אני לא זוכר מה אמרתי. הרב אומר, רבו אומר לו, לאחר ששחט את העבד את שניהם, על התנאי האמור, בא ושאל את רבו, מה אמר לו לשחוט? אבל גם הוא שכח. שניהם יצאו לבית השריפה, שניהם ישרפו, כלומר, לאחר שתעובר צורתם, ויהיה 16 בניסן. ופטורים מלעשות פסח שני, בגמרא אמרו, למה הם פטורים מלעשות פסח שני? לא שנו שפטורים מפסח שני, אלא ששכח רבו לאחר זריקת דמם של הגדי והתלם. הואיל בשעת הזריקה אפשר היה לברר, לשם מי נזרק דמו של כל אחד. נמצא שחיטתו, זריקתו כראוי. שהרי בשעת הזריקה, ראוי הלוכלה. אבל אם שכח רבו לפני זריקת הדם, אז באמת הם יציאו שניהם לשריפה. הואיל בשעת הזריקה לא היה ראוי לאכילה, חייבים לעשות פסח שני, והם יצאו לשריפה, והם יעשו פסח שני. יישר כוח, יבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. איזה דף אנחנו? כן. כן. פרק ד', כן? אהבת ישראל. אהבת ישראל ועבודה של הסניגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויומקים מלשן טל אור תורת חסד. אני רוצה להבין, אהבה, בדרך כלל כשאומרים אהבה זה רגש. בא הרב וחדש לנו כאן, אומר לא, אהבה בדרך כלל, גם בין איש לאישה, דרך כלל, יש אנשים שכל אהבה זה רגש. זה לא נכון. מדי שזה רגש, אבל גם חוכמה. זה גם שכל בדברים. תבונה בדברים. כי אם אדם, כל הרגש האהבה שלו תלויה ברגש, אז הוא יבעבור. למה? פעם מרגישים. פעם לא מרגישים. פעם בא אליי זוג, באים אליי זוג ואומרים, אשתי אמרה שהיא לא מרגישה אותי. לא צחוק. לא צחוק. היא רוצה להגיד, אני לא אוהבת אותך, אמרת, אני לא מרגישה אותך. וואי, וואי, וואי. זה נעים הדבר הזה, אה? מה צריך לעשות הבעל במקרה כזה? בואי ניתן לך להרגיש. מה אני אתנה לך? אחים. אולי תכשיט, משהו. הבעל מפעיל את מה? מה הוא מפעיל?
בסדר.
רגש זה דבר שהוא עולה ויורד, עולה ויורד כל הזמן, זה לא דבר סטטי. התורה ממשילה את האהבה, היא ממשילה לאש. מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה. אש, המציאות של אש, המציאות משתנה כל הזמן. לפעמים אש גדולה, לפעמים אש קטנה, לפעמים גם האש כאילו נעלמת. זה נכון או לא? לכן, כשאנחנו מדברים על אהבה, אומר כאן הרב, זה לא רק רגש, זה גם חוכמה גדולה. חוכמה זה דבר קבוע, דבר יציב. שכל, ישר, קרא את זה עוד פעם. אהבת ישראל, לאהוב את ישראל, והעבודה של הסניגוריה ללמד זכות, על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית לבדה, לא רק רגש, אלא כי היא מקצוע גדול בתורה, צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד לאהוב, בית ספר לאהבה. איפה יש בית ספר לאהבה? מכון מאיר. איך לאהוב את מי שאתה רואה על פניו שהוא לא בסדר, יכול לקרוא דבר כזה. זה חוכמה גדולה, זה תבונה גדולה. למה המשל דומה, אני אסביר לכם. בבית המשפט, כשאדם בא לבית משפט, יש תמיד השופט, יש הסניגור, ויש הקטגור. הסניגור מלמד זכות, נכון? הקטגור מלמד חובה. ככה זה, נכנה את בית המשפט. בא אדם, מניח, אדם שבוודאי, בוודאי הוא פשע. או סתם בא בן אדם, בא שוטר אומר, אני ראיתי את הבן אדם הזה גונב, גונם מהמכולת לחם. גונם ממש. והנה, יש לי עובדות. יש לי מצלמה שבכל מכולת יש שם מצלמה שמצלמים את האנשים. כן. הנה, יש הוכחות.
זה לא מועיל. זה לא מועיל.
לא משנה, לא מדבר כרגע על מדבר על העיקרו. הוא בא לבית, לבית השופט, והוא אומר, הנה, אוכל. עכשיו, אומר השופט, תגיד, יש סנגור, מה יש לך להגיד על המקרה הזה? יש לך משהו להגיד עליו? הנה, יש הוכחות. הוא רואה שהאדם הזה הוא גנב. סנגור, מה יש להגיד? אבל אם הוא באמת סנגור טוב, יש לו מה להגיד. מה הוא אומר השופט? שופט, בוא איתי, אתה שמעת פעם, או היית פעם, איפה הבן אדם הזה שגנב את הלחם, איפה הוא גר? אמר השופט, אני אראה את האמת. לא, אני לא מכיר את זה, לא יודע שזה. אני הייתי מציע לך לראות איפה שהוא גר. למה? הוא גר בחורבה. אין לו מיטה לישון, הוא יושד על הרצפה. אתה יודע מה יש בפריזידור שלו? אומר השופט, איך אני ידע, לא יודע שהוא גר. אין לו פריזידור בכלל. אין לו אוכל. אין לו שום דבר. השופט מזין, אומר, מה? הבן אדם הזה רעב ללחם? אז הוא אומר, טוב, בסדר, תקבל קנס 200 שקל, מוציא מהכיס 400 שקל, אומר, הוא נאשם, אומר לו, יאללה, קח 400 שקל, תהיה לך מה לקנות לאכול. כי הוא מוכרח לשפוט אותו באיזה שטירה. אבל הוא נותן לו כסף על מנת שיוכל לחיות. זה דוגמה של למד זכות. מה זה למד זכות? אתה רואה אנשים שהם לא בסדר. אתה לא מחפש את הקלקולים שלהם. בנה שיש להם קלקולים. זה הדברים הצדדים החיוביים שבהם. זה מה שאומר סנגוריה גדולה. אדם צריך להיות סנגור על ישראל. ויש אנשים כאלה ואחרים, כל מיני. זה, כן. אינה רק עבודה הרגישית בלבד, כי מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה איך לראות את הטוב שברע, איך לראות את החסד שבדין. זה מקצוע, זה לא דבר פשוט. רבת הענפים שכולם צומחים ויומקים מלשד טל אור תורת חסד. יש מה שנקרא תורת חסד. תורת חסד, שאתה רואה את הטוב בכל דבר. לא שאתה מבטל את הדין. כמו שרבי עקיבא אומר, כן? העולם נידון בטוב. הוא נידון, אבל בטוב. רבי עקיבא יכול להיות, כשהוא רואה את החורבן, הוא אומר, הוא שמח. למה אתה שמח? הוא אומר, כמו שהנבואה הזו התקיימה, גם הנבואה שעוד בית המקדש ייבנה, כן, נעתיד לעבוד. זה משהו מה, לאהוב את ישראל צריך להיות לא רק רגשי אלא גם להיות גם חכם.